אתם מאזינות ומאזינים להסקט של תיכון היום. אני עופרה, מורה ורכזת לתנ"ך, ואיתי נמצאת אגר, מחנכת ומורה לתנ"ך. שלום אגר.
שלום עופרה.
היום מצטרף אלינו משפטן ומורה למתמטיקה, קורל אקרמן. שלום קורל.
שלום לכן.
נמצאים איתנו גם שני תלמידים משכבת י"ב, אלון לבקוביץ' ואריאל הר ציון. שלום אלון.
שלום.
ושלום לך אריאל.
שלום שלום.
אז הנושא שלנו היום הוא החוק המקראי. ליתר דיוק, האם החוק המקראי הוא חוק מחייב? או אולי רק ז'אנר ספרותי, סוגה בעברית. בשאלה הזו מתעסקת החוקרת דוקטור אסנת ברטור. מכיוון שהיא מציגה גישה מאוד מעניינת ושונה, בחרנו להביא אותה.
לא ידעתי שאפשר בכלל לשאול שאלה כזו. תמיד היה לי ברור שכל החוקים בתורה, בעשרת הדברות, הם חוקים מחייבים, חוקים שהחברה הישראלית התנהגה לפניהם.
אתה צודק, זאת אכן הדעה המסורתית. בדיון שלנו היום אתה תראה שאנחנו לא ממש סותרות את הדעה הזאת, אלא בודקות מזווית נוספת ומרחיבות אותה. אז נתחיל. ראשית נגדיר מהו חוק. לשם כך זימנו לדיון את המשפטן קורל. אז מה אתה אומר קורל? איך אתה מגדיר חוק?
חוק הוא הוראה מחייבת, המנוסחת בכתב וניתנת לאכיפה. חוקים נחקקים על ידי הגוף המחוקק במערכת השלטון במדינה, שבמדינת ישראל זו הכנסת. מטרת החוק היא להסדיר את החיים בחברה ואת היחסים שבין האזרחים לשלטון, ולהגן על ערכים הקשורים לזכויות אדם ולערכים דמוקרטיים נוספים.
לאחר שהבנו מהו חוק היום, נחזור שוב לנושא שלנו, לחוק המקראי. כשאנחנו מדברים על החוק המקראי, אנחנו מתכוונים לטקסטים בתורה שיש בהם קבצים של חוקים. הידוע ביותר הוא עשרת הדיברות, אבל יש גם חוקים אחרים, כמו שמיטה, חוקים סוציאליים, חגים, כלומר שלושת הרגלים, או חוקים פחות מוכרים, כמו בן סורר ומורה, הבן שאינו מקשיב בקול הוריו, ובגדול, גם בחוקי המקרא, חוק זה הוראה שאנחנו מצווים לקיים, ואם לא נקיים, יש סנקציה, ענישה.
עד כאן הבנתי, וכך תמיד התייחסתי לחוק המקראי. אז אתן טוענות עכשיו שהחוק המקראי איננו כזה?
תראה, חקר המקרא עבר תהפוכות רבות כשעסק במשמעות החוק במקרא. והיום, הטענה שהחוק המקראי הוא לא חוק עם חובה וענישה, מקבלת מקום נכבד. אנחנו מכירים גם את חוקי חמורבי.
רגע, אם הזכרת אגר את חוקי חמורבי, בואו נקדיש להם איזה דקה. חוקי חמורבי הם אוסף החוקים הנודע והמקיף בחוקי המזרח הקדום. הקובץ חובר על הסטלה בשנת שלטונו האחרונה של חמורבי, מלך בבל, והוא כולל כ-300 חוקים הכתובים בכתב יתדות בשפה האקדית.
נכון, תודה עופרה. אז נחזור לשאלה שלך אריאל. גם לגבי חוקי חמורבי, נטען היום שהם לא בדיוק חוק, כי החוקים מלווים בעונשים כבדים, עונש גופני או מוות, לפעמים על פי העיקרון של עין תחת עין. החוקים האלה הם מאוד ברורים ונוקבים, אבל לא מצאנו שום תעודה משפטית שעוסקת או מפנה לחוקים האלה. חשוב לומר שנמצאו אלפי תעודות משפטיות שעסקו בסכסוכים והליכים משפטיים. אז אם החוקים האלה היו כל כך ידועים, מוכרים וברורים, איך יכול להיות שהסנקציות בהן לא יושמו? ההכרעות המשפטיות שנמצאו בתעודות הן אחרות לגמרי ממה שכתוב בחוק. זה הוביל את החוקרים למסקנה שהיה כאן משהו אחר, שלחוקי חמורבי הייתה מטרה אחרת וזה לא היה חוק מעשי.
אז למי מיועדים החוקים בכלל?
אתה צודק, שאלה טובה. לא ייתכן שהחוקים יועדו לכולם, כי בתקופה הזו אנשים לא ידעו קרוא וכתוב, רק האליטות ידעו. האדם הרגיל היה ניגש לשופט במקום מגוריו, גם השופט לא בהכרח ידע קרוא וכתוב, לכן הוא לא שמע כלל על החוקים. ברור שהוא גם לא הכריע לפיהם, אלא על פי מערכת משפטית אחרת, שמכונה חוקים מנהגיים. כלומר, לפי שיקול דעתו, בהתאם לסיטואציה ולמה שנהוג בחברה. את התיאוריה הזו החילו גם על חוקי המקרא.
בהקשר הזה יש לומר שכיום כולם יודעים קרוא וכתוב, החוק נגיש ופומבי, ויש שאיפה שנוסח החוק יובן על ידי כולם, לאו דווקא על ידי משפטנים או אנשים שעוסקים בתחום, וכל מהות החוק היא שהוא מחייב את האזרח הפשוט, כמו שהוא גם מחייב את מוסדות השלטון, אנשי השלטון, גם הבכירים ביותר, וזו המהות של שוויון בפני החוק, שהוא חל על כולם ללא שום הבדל.
וואו, אם כך, החוקרת הזו, איך קוראים לה?
אסנת ברטומו.
טוענת שזה לא חוק, אז מה כן? בכל זאת, זה סגנון של חוק, זה הוראות להתנהגות, יש עונשים, אז מה זה בעצם?
שוב שאלת שאלה טובה. לדעתה, זה טקסטים ספרותיים. בתנ"ך יש מגוון גדול של סוגות ספרותיות. יש סיפורי בריאה, כלומר פרוזה, יש ספרות מזמורית, קינות, כלומר שירה, יש משלים שהם חוכמה, וכנראה יש סוגה של כתיבה משפטית.
אז למה צריך את זה? לאיזו מטרה? אם נגיד שהפרוזה בסיפורי הבריאה למשל נותנת הסבר לדרך שבה נברא העולם, המזמורים מלמדים על התפעלותו של האדם מהטבע, מאלוהים, ואת זה אפשר להבין. אבל כתיבה משפטית זו, כתיבת חוקים, ואם זה לא חוק, אז איזה תפקיד יש לכתיבה הזו?
אתה צודק. אז בגדול הטקסטים האלה היה תפקיד חינוכי. אנחנו יכולות למצוא בחוק המקראי הוראות או עצות דומות למה שמופיע בספר משלי. ואף אחד לא יאמר לספר משלי שזה ספר חוקים. ברור שזה ספר חוכמה שנותן עצות או הנחיות להתנהגות נאותה. מה שאומר שבעצם דברי חוכמה ומוסר אפשר ללמד בצורות שונות. פעם בצורת עצות ופעם בצורה של חוק. החוק בגדול נותן סמכות ותוקף לעצות, והסגנון של החוק הוא זה שמשפיע על הפנמת האמירה, המסר. אבל שוב, יש הבדל בין אמירה מחנכת לבין חוק מחייב.
הרעיון הזה הוא מאוד חדשני, ואני חושב שצריך לחכות את הטענה הזאת. אבל איך אני באמת תדע שלא מדובר בחוק משפטי מחייב?
נכון, הוכחות אנחנו חייבים לתת, ובאמת אין הוכחה אחת חותכת. זה יותר אוסף. כשמסתכלים על הכל ביחד, מתקבלת תמונה מאוד ברורה שזה לא יכול להיות חוק מחייב. למה אני מתכוונת? לחוסרים למשל. חוקה צריכה לחסות את כל תחומי החיים, כדי שיוכלו לנהל את החברה לפי החוק. אבל בחוק המקראי ישנם הרבה תחומים חסרים. אין בו דיני נישואים או חוזים. אבל יש בו התעסקות בנושאים מאוד שוליים, למשל שילוח הקן, חוק שעוסק בשילוח הציפור לפני שאתה לוקח את הביצים מהקן. כמה זה כבר חשוב שהתורה תתייחס לזה וזה ייכנס לקובץ הנבחר של החוקים. זה חשוב אם נחשוב שיש כאן מגמה מחנכת ולא מעשית, ואז נוכל להבין למה זה נמצא שם.
תופעה נוספת שיכולה להוכיח את הטענה שלנו היא העובדה שישנם חוקים שחוזרים על עצמם בספרים אחרים ובשינויים גדולים. אם זה חוק מחייב, איזה חוק קובע? זה מאוד בולט בחוקי העבד המצויים במקרא. העבד משתחרר אחרי 6 שנים, כתוב פעם אחת, ובפעם השנייה בשנת היובל. עם מענק או בלי? אשתו וילדיו באים איתו או לא? בכל מקור החוק שונה. אי אפשר לנהוג לפי חוק מקראי כזה. אבל אם נקבל את הטענה שזה טקסט ספרותי, אז זה בסדר שממקביל יכולים להופיע חוקים שונים כי הם לא מחייבים. ואם נסתכל על החוקים, נראה כמה הם יפים, עמוסים באמצעים אומנותיים, הם בונים סיפור ומתח, הקורא ממש מרגיש ושומע את החוק.
אני מבין שיש סגנון מיוחד לחוק, סגנון שמכניס אותנו לאווירה, לדימויים, מספר סיפורים, אבל זה עדיין לא מוכיח שאין לחוקים האלו מעמד משפטי. גם היום יש חוקים שמנוסחים בצורה יותר פואטית, אבל עדיין הם מחייבים.
נכון, אבל אי אפשר להתעלם מהסגנון של תעודות משפטיות שמצאנו. הסגנון הוא תמיד יבש, והוא דומה יותר לזה של היום. הסגנון שלעצמו אינו הוכחה ניצחת, אבל הוא מצטרף לכל ההוכחות שכבר הבינו. אני רוצה להתייחס לשמיטה באופן מיוחד. השנה היא שנת שמיטה כידוע, ואנחנו מקיימים את מצוות שמיטה. אבל לפי סגנון החוק, ניתן להבין שאין לו תוקף משפטי. החוק מדבר על ערכים של שוויון, על הרמוניה, אבל האם באמת אפשר לדמיין או לתאר שהפסיקו לאבד את האדמה בארץ והגידולים צמחו מאליהם, אין בזה היגיון כלכלי ובטח לא במזג האוויר של ארץ ישראל. ושמיטת חובות זה אפילו לא מציאותי. החוק כפי שהוא בתורה מנסה לתת איזושהי תפיסה אידיאולוגית, אוטופית, כלומר אידיאלית ולא מציאותית. כולל המילים שבת שבתון שמזכירות את מעשה בראשית ואת מעשה אלוהים.
אבל רגע, כמו שאמרת, אנחנו כן מקיימים את שפת השמיטה.
נכון, אנחנו מקיימים אותה מהרגע שנוצרה ההלכה. כלומר חז"ל, או אפילו קודם, בתקופת עזרא ונחמיה, חוקי התורה התחילו להפוך לחוקים מחייבים שמלווים בעונשים שמוגדרים מראש. יותר מאוחר, חז"ל שמו לב ללקונות או לחסרים בחוק המקראי, לכפילויות, ואז הם התחילו לבאר ולחבר את ההלכה. זה נכון לומר שההלכה מבוססת על חוק המקראי, והחוק המקראי מבוסס על דברי האלוהים, לכן יש לה מעמד מחייב. אבל אי אפשר להתעלם מכך שלפעמים הקשר בין ההלכה לחוק המקראי מעט רופף.
אני תוהה למה החוקים כתובים כמעט בכל חומשי התורה, למעט ספר בראשית. החוקים מפוזרים בכל הספרים, כי אם זאת סוגה ספרותית, זה בדרך כלל מרוכז בספר אחד, כמו תהילים, שהוא סוגה של שירה.
כן, זה באמת שונה, ואפשר לראות את זה כמהלך מאוד מתוחכם של האורך. יש שיבוץ של החוקים בצמתים שונים, למשל בסיפור המסגרת שעוסק ביציאת מצרים, בכיבוש הארץ, כדי להמחיש את התפיסה שהחוקים הם חלק מחוזה. אלוהים מעניק חסדים לעם ישראל, והם מצידם חייבים לקיים את תנאי הברית. כלומר, לקיים את החוקים. וכך אפשר להבין גם את כל האירועים שקורים לעם ישראל, מיציאת מצרים עד החורבן, הגלות והחזרה למצרים.
אני רוצה לציין, אופרה, שהדעה שהצגנו כאן היום היא אמנם מקובלת בחקר המקראי, כפי שכבר אמרנו, אבל אי אפשר לומר שהיא לא מאתגרת וקצת שונה. חשוב לנו להדגיש שגם הדעה הזו נותנת מקום של כבוד לחוק המקראי וטוענת שמקורו באל. היא רק מעלה זווית נוספת על עצם הכתיבה ועל מקומם של חז"ל בפרשנות חוקי המקרא.
נכון, דיברנו הרבה על הזווית הנוספת הזו, אבל שלא נשכח, המסורת קובעת שחוקי התורה מחייבים והתנהגו לפיהם, וכל מי שמכיר את מגילת רות מוצא שם את הסיפור שרות ונעומים מלקטות בשדה שיפולים, כלומר מקיימים את המצוות הסוציאליות, מצוות לקט למשל. יש גם התייחסות לשינויים, מה שאמרנו שלמשל בחוקי העבד יש חוקים שונים בכל קובץ, גם לזה יש פתרונות שחז"ל כבר דיברו עליהם. אז חשוב לזכור גם את הזווית המסורתית. מה שהבאנו זה רק משהו נוסף.
אני רוצה להוסיף שהגישה המסורתית חדרה גם למשפט האזרחי, למשפט הישראלי. היום החוקים שנחקקים מתבססים על אותם עקרונות של חוקי המקרא, לא רק באופן פשוט של חוקים שנשענים על מצוות ועל הוראות שקיימות היום בתורה ובחוקי המקרא, אלא גם באופן מהותי, לדוגמה חוק יסודות המשפט שאמור לסייע לבית המשפט להכריע בשאלות מסוימות שעומדות בפניו במידה ואין איזושהי חלופה אחרת או חוק שמתייחס לעניין, ממש הוראת החוק אומרת שבמצבים כאלה יכריע בית המשפט לאור עקרונות החירות, הצדק, היושר והשלום של המשפט העברי ומורשת ישראל. דוגמה נוספת לכך יכולה להיות הציווי המוכר של לא תעמוד על דם רעך, שהפך לחוק ממש בחוק הישראלי שנחקק ב-1998, שזה בעצם חוק שהופך איזושהי חובה מוסרית בין אדם לחברו של עזרה לזולת, ממש בספר החוקים של מדינת ישראל, כשאנקדוטה נוספת בחוק היא שמי שעובר על החוק הזה, העונש שלו הוא כנס. בעצם אנחנו מחויבים להושיט איזושהי עזרה במקרה של מצוקה מיידית, מה שמבטא מצווה מאוד מוכרת בספר ויקרא שבתנך. אז למעשה החוק העברי חי וקיים, הוא נמצא, הוא נוכח, הוא שזור בערכי השיטה של המשפט האזרחי, ובמובנים רבים המשפט הישראלי שלנו אף נשען ומתבסס על החוק המקראי והעקרונות שלו.
אני רוצה לומר שבאמת לא הכרתי את הגישה הזאת, ואני מודה שזה פותח צור חדש, נוסף ומעניין.
או, אם זה מעניין, זה הכי חשוב. עד כאן בנושא החוק המקראי. האם זו סוגה ספרותית או חוק מחייב? תודה לכם, תודה לכולם, תודה לחגר.
תודה לך עופרה.
תודה לך אלון.
תודה.
תודה לך אריאל.
תודה רבה.
תודה לכם. תגיד לי מה